טוב, ערב טוב. אני רוצה לדבר קצת ונחלוק את השיחה הזאת. אני אדבר קצת ואחרי זה סטיבן ידבר. וחשבתי להעלות את השאלה, אנחנו בתחילה של תקופה קצרה אבל מאוד אסופה ומרוכזת ומוקדשת לתרגול ולפיתוח ולשחרור, וחשבתי להתחיל בלהציע איזושהי התבוננות והפניה של התודעה שלנו למה נותן לנו השראה. פשוט זאת שאלה פתוחה, אבל בעיניי חשוב לשאול את עצמנו כשאנחנו מדברים, על תרגול, מה הם הדברים שנותנים לנו השראה, והאם אנחנו בקשר עם הדברים שנותנים לנו השראה, וזה כמובן התשובות והכיוונים הם מאוד אישיים ושונים, וזה בסדר שזה ככה. אז אפשר לשאול את עצמנו מה הם גם השאיפות העמוקות ביותר שיש לנו. האם אנחנו יודעים וקשובים לשאיפות העמוקות ביותר שלנו, ועד כמה אנחנו מאמינים וחיים את המחוברים למקום שבתוכנו שמאמין שהשחרור הוא אפשרי עבורנו. האם שחרור זה רק דבר שהבודה מדבר עליו, המורים הגדולים מדברים עליו, המסורות מדברות עליו, או זה גם משהו שנוגע בי, שאני ננגע בו, שאני מחובר אליו? ואיזה סוג חיבור יש אני אגיד רעיון, אבל אולי זה יותר מהות פנימית, אולי זה התנסות פנימית, מחובר להתנסויות פנימיות, ששחרור זה משהו שהוא אפשרי עבורי, ועד כמה אני בקשר איתו בתרגול. אז אם אנחנו יודעים מה הם השאיפות העמוקות שלנו, עד כמה החיים והתרגול שלנו מבטאים ומסונכרנים ומתואמים או מוזנים עם אותה הבנה, או שיש לנו, כן, יש לי שאיפות, יש לי איזושהי כמיהה, אבל היא לא באה לידי ביטוי בתרגול שלי, ופחות מזה היא באה לידי ביטוי בחיים שלי. ואז זה שאלה, כאילו, כמה מותר לי באמת, כמה מותר לי, לא שזה בא מבחוץ, אבל כמה אני מרשה לעצמי לחיות ולכוון את החיים שלי ולהיות מוזן ומכוון לאותם מקומות שנוגעים בי מאוד עמוק, שמאוד הייתי רוצה שיהיו יותר בתוך החיים שלי. ואחד הדברים, ההבחנות אולי פחות משמחות שאני נתקל בהם, ולא רק אני, אבל אני מדבר כרגע לאורך הדרך, כמתרגל, כמלווה אנשים לתרגול, כמישהו עם חברים לדרך, כמורה אולי גם, זה שהרבה מדי אנשים, אני לא יודע לכמת את זה ולא רוצה לכמת את זה, אבל מתרגלים, והשאיפות שלהם לגבי התרגול הן קטנות, לפחות בראייה סובייקטיבית, ואני לא רוצה לא לזלזל ולא לפגוע, אבל כאילו כן, אם אני רק יצליח להיפטר מהשריטה הזאת, או אני רק יצליח לשנות את ההרגל הזה, או אני רק יצליח לדאוג פחות, ושוב, זה לא כאילו שכל מטרה שמישהו שם לעצמו היא ראויה ומכובדת, אבל באיזשהו מקום יש איזו הרגשה של פספוס, שאנשים לא מרשים לעצמם לשאוף את השאיפות העמוקות שלהם, תרתי משמע, ולהעיז להתכוונן לשם. זה כאילו נראה להם גדול עליהם, אני חושב סטיבן אמר לפני כמה שנים באיזו שיחה, משהו שנחרט בזיכרוני, זה כמו אנשים אסירים שנמצאים בכלא, וכל מה שהם רוצים זה לשפר קצת את התנאים שלהם בכלא. במקום להשתחרר מהכלא, במקום לצאת מהכלא, או במקום לגלות שהכלא מעולם לא היה באמת קיים, כל מה שהם רוצים זה שיהיה להם קצת תנאים יותר טובים, שיפור תנאים. ואני אומר את זה, ואני גם אומר שהיא קצת מסייג את זה, זה לא כאילו שהדרך, אם אפשר לציין דרך כזאת, והבודה ציין דרך כזאת, אל שחרור מלא, זה לא כאילו שהיא נעדרת השתפרות של החוויה. בהחלט כן. אבל אם אנחנו מסתפקים רק בלעשות את הכלא שלנו, הפנימי, קצת נוח יותר, אז אולי אנחנו מפספסים משהו. ושקיה פנדיטה אומר, מאסטר הודי, זרם המהיאנה, אנשים שאחוזים בתענוגות קטנות אינם זוכים באלו הגדולות באמת. People who are attached to small pleasures don't get the big ones. אז באמת זו שאלה לשאול מה היחס שלנו אל התרגול. האם אנחנו באמת מחוברים לפוטנציאל העמוק שהתרגול הזה מציע? האם אנחנו רואים את האצילות ואת היופי שבו? ועל האצילות של הדרך דיבר הבודה. הבודה קרא לה הדרך הנאצלת, והוא התכוון מאוד לכל מילה שהוא אמר. אז מאסטר אחר, שנטידבה, מדבר על היחס שלנו למאמץ, עד כמה אנחנו ערים לכמה מאמץ ולא מאמץ בצורה של שריר, בצורה של כוח, אבל כמה מעצמנו, כמה אנחנו נותנים מעצמנו לתוך התרגול, לתוך הדרך, לתוך החיים שלנו, לתוך ההבנה האינטואיטיבית שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר משוחררים, או לגמרי משוחררים. אז שנטידבה מדבר על ארבעה סוגים של דברים, ארבעה איכויות או דברים שיכולים להזין, או שמהם מורכבת אותה אנרגיה, אותה תנועה, אותו מאמץ. והראשון הוא aspiration, מה שדיברתי. אז שוב, שאיפה או מטרה, ויש אנשים שזה שאיפה, ויש אנשים שזה מטרה, ויש אנשים שזה כמיהה. האם אנחנו באמת מחוברים למטרות או לכמיהות העמוקות שלנו? אני חושב שמטרות זה מילה שהבודה השתמש בה. אגב, הבודה היה מאוד goal-oriented, הוא דיבר על המטרה הנאצלת של השחרור, אבל מורים אחרים מדברים על שאיפות וכמיהות. האם אנחנו מחוברים למקום שהלב שלנו, או משהו פנימי, יש איזו ידיעה פנימית, או יש איזשהו, אפילו איזה רמזים פנימיים, אינטואיציות פנימיות, שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר משוחררים בעולם הזה, וזה לאו דווקא דברים שאנחנו יכולים להגיד אותם במילים לאחרים, ואולי אפילו לא בעצמנו. זה אולי מקום שהוא אפילו לפני המשגה, לפני שהוא מומשג אפילו בתודעתנו, אבל איזושהי אינטואיציה לכמיהה עמוקה, לאיזשהו משהו שהלב נמשך אליו, שמשהו שהלב נפתח אליו, משהו שהלב יודע באופן אינטואיטיבי שאנחנו, שהוא ראוי ושיהיה טוב שאני אהיה במגע ומחובר אל המקום הזה. רוב בורביה, מורה יקר, מורה דרמה יקר שנפטר לפני שבועיים שלושה, אומר באיזשהו מקום שהשאיפות העמוקות שלנו הם האוצר, יכולות להיות לפעמים הם האוצר הכי יקר שיש לנו. ואני כששמעתי או קראתי אותו אומר את זה, הוא כותב את זה, זה די היכה בי, כי אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אבל כשקראתי את זה, זה נראה לי, וואו, זה כל כך, כל כך חזק ונכון. אז באמת, עד כמה אנחנו מחוברים לאוצר הפנימי הזה, למנוע, אולי המנוע, כמו ששנטידבה אומר, המנוע הראשון ואולי החזק ביותר, לא היחיד, שמניע אותנו לעשות שינוי, שמניע אותנו לצאת מתוך אזורי הנוחות, מתוך מה שבטוח, מתוך מה שמוכר, אפילו אם המוכר הזה לא כל כך נעים, אבל הוא מוכר, הוא ידוע, אני שולט, אני מכיר אותו. אז עד כמה אנחנו מחוברים ועד כמה אנחנו, החיים שלנו והתרגול שלנו מוזן ובקשר עם אותו מקום. והרבה פעמים אנחנו מתחילים, וגם בריטריט, שימו לב, אני מקווה שאין לכם מושג על מה אני מדבר, אנחנו באים לריטריט ויש לנו, אנחנו מחוברים לאותה שאיפה ואותה כמיהה, אבל תוך כדי הריטריט ותוך כדי מה שקורה, אנחנו מגלים שבעצם כל מה שאנחנו רוצים בריטריט הזה זה להיפטר מהכאב בברך, או שמחשבות שתטרידו אותי פחות, אנחנו מאבדים את התמונה הגדולה, אנחנו מאבדים את מה שאנחנו באמת מזין אותנו, פותח אותנו, ואנחנו עוסקים בלשפר איזשהו, לעשות מסע ומתן עם מישהו, לשפר את תנאי האוכל בכלא שלנו, או משהו כזה. אז אני חושב, צריך להיזהר מלא לתת להרגלים ולהיסחפויות והתעתועים של המיינד, כי הם בעיקר, הם אלו שמרחיקים אותנו מהחיבור הזה, למנוע הפנימי הזה, לכמיהה העמוקה של הלב. הנושא השני, ההיבט השני של המאמץ ששנטידבה מדבר עליו, זה קונפידנס, אמון. ואני לא ארחיב פה, אני ממש אגיד אולי דבר אחד, כי אני חושב שזה יהיה חלק או הנושא של השיחה מחר של סטיבן, אבל מה הקשר שלנו ומה היחס שלנו לאמון שכבר יש בנו בדרך, בטיצ'ינג, בבודה, בדרמה, בתרגול ובעצמנו. כל אחד מאלה ואולי יותר מזה. עם זה שכולנו פה, זה ברור לגמרי שיש בנו מידה מסוימת של אמון, אחרת לא היינו פה. אם אנחנו לא מאמינים שמשהו ייטיב איתנו, אנחנו לא נפנה אליו ולא נתחבר אליו ולא ניסע לאנדור ולא נשב לעשות מדיטציה. אז יש בנו אמון. ועד כמה אנחנו מחוברים לאמון הזה שכבר נמצא בתוכנו. ואמון זה לא דבר סטטי, כמובן, אמון זה דבר שמתפתח עם תנאים ונסיבות, אפשר לטפח, בהחלט אפשר, והאמון גדל עם התרגול ועם ההתנסות ועם החיים ועם הניסיון, והרבה דברים יכולים או להגדיל או להקטין אמון. אבל האם אנחנו בקשר לאמון הזה ועד כמה האמון הזה מזין אותנו ואנחנו ניזונים, ממש מורווים ממנו תוך כדי התרגול שלנו? ותשימו לב שבדרך כלל מה שמכסה או מעיב או חוסם את החיבור שלנו לאותו אמון שכבר יש לנו מגע מסוים איתו, זה בדיוק אותם דפוסים, אותם שכבות של ספקנות, של ציניות, של שיפוטיות, של דימוי עצמי נמוך, של הערכה עצמית, מדידה עצמית, שמשתלטים עלינו כדפוסים, וכשהם עולים, אז אנחנו כבר לא מחוברים לאמון, אנחנו מחוברים לחוסר אמון. ותשימו לב שאנחנו נותנים בדיוק לאותם דברים שחוסמים מאיתנו את החופש של הלב והתודעה, בדיוק אותם דברים, אותם דפוסים, הם אלה שמרחיקים אותנו ממה שיקר לנו באמת. ובעצם המהות של התרגול זה לגלות עוד ועוד, שוב ושוב, שכל מה שחוסם אותנו אלו רק דפוסים, רק התניות בתודעה, שאין להם קיום עצמאי, שלא קיימים מתוך עצמם, אלא מבלבלים אותנו בזה שהם מופיעים שוב ושוב, ומכיוון שזה מופיע הרבה, אנחנו מאמינים, אם זה מופיע הרבה, זה באמת אמיתי, זה באמת נכון. ושם אנחנו מתבלבלים לגמרי ומאבדים את הקשר שלנו עם האמון. אז עד כמה אנחנו יכולים לא להיכנס לתעתוע הזה של הדפוסים שחוסמים איתנו את החיבור שכבר יש לנו לאמון. כי לתרגל ללא אמון, אני חושב שזה בלתי אפשרי. לא נעשה, אני לא חושב שנעשה דבר אחד בחיים שלנו ללא אמון. אפילו לא ללכת לרופא, לתרופה, לקבל תרופה. אם אין לנו אמון שהוא יכול לתת לנו תרופה, או שהתרופה תועיל, לא נלך אפילו לרופא. אז האמון מפעיל אותנו כל הזמן. כל הזמן הוא בבסיס של מה שאנחנו עושים. הגורם השלישי, כן, טוב. הגורם השלישי זה שמחה, אומר שנטידבה. ובאמת, שמחה היא מנוע עצום לאנרגיה ולפעולה. וכאשר אנחנו בהלך רוח של שמחה, כאשר יש בנו מידה של שמחה, אז הפעולות שלנו פתוחות יותר, אנרגטיות יותר, ספונטניות יותר, וזורמות מתוך עצמן יותר. אז ברור לנו ששמחה חשובה, אבל עד כמה אנחנו פתוחים לשמחה, ומזינים שמחה, ומזמינים שמחה, ולשאול את עצמנו מה משמח אותנו בתרגול, מה מביא לנו שמחה בתרגול. בשבילי התשובה היא, קודם כל טבע, טבע עושה לי את זה ביג טיים, עץ, שמיים, ציפור, כוכב, מרחב, רוח, כל מה שככה קיים פה, אבל זה יכול להיות המון דברים. אז טוב לב, עד כמה יש בנו טוב לב בתרגול, טוב לב ידידותיות כלפי עצמנו. ותשימו לב שאם אנחנו, אין בנו את אותה, את אותו מקום, אותו חיבור מאוד פשוט, לזכור שאנחנו בצד של עצמנו, אנחנו באופן עמוק בעדנו, מעולם לא היינו נגדנו ורק התבלבלנו לחשוב שקודם כל אני אתרגל טוב ואז אני אוהב את עצמי, קודם כל אני אתגבר על ואז אני אהיה ראוי לאהבה של עצמי, כמה שזה מסית אותנו וכמה זה מבלבל אותנו וכמה שזה פוגע בנו. אז עד כמה אנחנו יכולים לזכור ולהזכיר לעצמנו שתרגול זה במידה רבה לאשש ולחבר ולהזין את אותה ידידותיות בסיסית. זה לא אומר שאנחנו מאוהבים בעצמנו, זה לא נרקסיסיזם משום צורה, אבל זה אותו מקום פשוט שמזכיר לנו שאנחנו בעד, שאנחנו אוהדים את עצמנו, את מה שמופיע, את הנשימה, את הטבע, אותו מקום של טוב לב בסיסי, של פתיחות, של אמפתיה. ואותו דבר לגבי הכרת תודה, שקצת דיברתי עליה בשיחת הפתיחה, עד כמה אנחנו מכירים במה שכבר נמצא ומעריכים אותו, במקום להיות במיינד ההפוך, ההפך של זה, שזה לבקר ולשפוט ולהתבאס, וזה לא מספיק טוב, ואני לא מספיק טוב, והתנאים לא מספיק טובים, וחם מדי, ויתושי מדי, וקורונה מדי, וברמקול מדי, ולא יודע מה. אז המיינד שלנו מתעתע אותנו ונותן לנו להרגיש שתמיד זה פחות מדי וצריך יותר ויותר ויותר. אז אנחנו מאבדים, אנחנו מתרוקנים ואנחנו מרגישים עניים בפנים ובטח לא שמחים. ואם אנחנו רק מתאים את התודעה למה שכבר יש, למה שכבר נמצא, למה שכבר נוכח, בריאות, נשימה, הקשבה, אהבה, טבע, אוכל, מזון, טמפרטורה, כל מה שצריך כדי שנחיה, אם אנחנו רק מתאים לשם את התודעה, מיד אנחנו במקום אחר, קצת יותר שמח, קצת יותר מרגיש את החיות של הקיום ולא רק את החוסר של הקיום. ואחרון, ואני אסיים פה, שנטידבה אומר לנו, מזכיר לנו, שחלק בלתי נפרד שמזין את המאמץ, את האנרגיה, זה מנוחה. הפלא ופלא, rest, היכולת להוריד את הרגע מהגז, להרפות ופשוט לשהות. והוא מזכיר לנו שאנרגיה ותנועה לא זקוקים רק לשריר מתוח, אלא באותה מידה הם זקוקים לפתיחה של אותו שריר, להרפייה של אותו שריר, ליכולת שלנו להתמסר, להרפות, להניח לדברים, להופיע מתוך עצמם. אז האיזון בין כל היכולות האלה והפיתוח שלהם וההטייה של התודעה שלנו אל ארבעת המרכיבים האלה יכולים להזין תרגול מופלא. אני אסיים כאן ואזמין את סטיבן להמשיך.
Talk in English. If an initial a cook the tirgum ni anglit ivrit efshari. Anyone need mishu tzarich? So I just want to carry on actually. With the beautiful opening that Yonatan gave about direction, and I'd like to carry on a little bit and bring it down to the practice that we're doing this weekend, and a little bit relate to fine-tuning in a way of how we can look at our practice this weekend. And to start with a reminder of the Buddhist path, that there's one thing that all Buddhists will agree on. There's many, many things they don't agree, but one thing they all agree. It doesn't matter whether you go to Zen or to Tibet or to Sri Lanka, or doesn't matter, that the basis of liberation is non-clinging. No Buddhist will say it's good to cling. And that when we're talking about liberation, and Yonatan, I'll open this, what is it? Where is this? And where is it for us here this weekend together? And one thing that is clear is that we may imagine that this weekend is about technique. I have to get my meditation right. I have to remember how to meditate. Maybe I haven't been on a retreat for 6 months. I have to do it best and to learn and to practice intensely. Well, there is a rightness about that. The intention is important, but there's also something about non-clinging which we have to be aware that we can also let go a lot of our concepts about what is practice and not hang on to ideas of what is practice, including the importance of technique. We can get softer about that. So it's worth remembering right at the beginning that what we're doing here in this weekend is not a project. It's not a project, but it's something to be got, that it's a shrier to be developed, a technique that we need to know. And then something that we measure. I did it, I got it, I didn't get it, I did it better. It was very silent weekend for me, so I did, it was really worked. No, my mind was crazy, driving me crazy all weekend, so it was a real failure. That's measuring. That's attachment to outcomes, tozo'ot, that we expect. Non-attachment is about non-attachment to measuring, medidot. So we can leave that. Don't be attached to outcomes, to something we think we need as a definition of what if our practice is successful or not successful. Feel we can let go of any attachment to measuring. And there are other things instead. And one of them, I think, is sometimes we forget, and actually Shantideva, the fourth advice is lovely, is beautiful, which is stopping, resting, stopping. And there's something about it which is really sacred, kadosh. It's sacred to stop. It's the one good thing that I found about Shabbat as a ritual which is very ancient in Jewish life. It makes stopping sacred, kadosh, in its original, never mind what people do with it after that. But its essence is that stopping is sacred because it means we stop the illusion. We stop the usual tracks. We stop the usual pressures. We stop the usual escapes from difficulty, we stop covering up things, we stop the sense that life is just doing, because if we don't do, we might suddenly see the truth, and that's painful. So we cover up the truth with plenty of doing, and all of that stops, and business as usual stops. I think it's the best thing that happened to us the last 3 months of Corona, that Esekim Karagil stopped. And I know it's painful, but for some it was a blessing also. So stopping is sacred, and we're doing it this weekend. So it needs us to appreciate it. Sometimes you think, oh, it's my mind is going crazy. Wait a minute. Yes, it's true. Plenty of thought, but there's something very precious about stopping the tracks and just resting and feeling that this itself is something deep and important. Conscious stopping. And another point, that if we're talking about technique is about seeing deeply, including noticing what we don't usually notice, or noticing that we're not noticing. It's seeing with another mind. It's looking with new eyes. So it may not be pleasant. It may be disturbing. But it's seeing with new eyes. It's not seeing new things so much. It doesn't matter that we see new things here. We might see new things, a kind of beautiful insect walking across the path, or looking at each other with new eyes, with seeing new things about each other here. But seeing with new eyes. And that's very open. It's not so much technique-oriented. I like the English word respect. Respect. Tet kavod, respect in English, because it's re, again, and spek, which means to look. So it's to look again. To look at fresh, to look again at everything. So that's a technique. So as technique, it's exactly what the Buddha talked in so many different ways. Sati, mindfulness, apamada, mindfulness with care, seeing and knowing as being insight, sampajana as being watching the context of what we know. Many, many different languages and ways, but it's all down to seeing with new eyes. So, it makes everything raw material for us. And this is important. There is nothing that is not chomer gelem, raw material. Everything that comes up is good enough for our seeing with new eyes. So this is quite important, because we often build a story. For example, I can't meditate because I'm tired. My meditation's not going well because I've just got millions of thoughts all day. My back is hurting. I wish it would stop. If I could only get some real peace, etc., etc. So we get stuck in narratives and we forget that everything is raw material, is chomer gelem, for seeing. So the things that come up that disturb us, like tiredness or difficulty, or it's maybe we might find on Shabbat, I hear the weather is going to be hot, so outside here we're going to be hot. But oh, it's too hot, too hot. Everything is raw material, chomer gelem. And if we understand that, we're ready for everything that turns up with an attitude of curiosity and interest and question what is really happening right now. And the sense that seeing with new eyes, da atzmeinu, see who we are. So tiredness is not a problem, it's chomer gelem. Lots of thinking is not a problem. It's chomer gelem. It's something to look at. Yes, there's lots of seeing, lots of thinking going on. So what? That's me right now. I'm ready for that. That's who I am. I welcome it. With new eyes, I'm going to look at this seeing. Sorry, at this thinking. At this thinking mind. I'm going to allow it. I'm going to see where it comes from. What is it? Why am I disturbed by it? Can I look at this thinking mind differently? Why does it why does it dominate me? What is it in the consciousness that is arising as thought? And what is it that thought disappearing back into consciousness? How is that working? Instead of seeing thinking as a whole big problem, and we're failing to be quiet and calm and concentrated, we see it as raw material for non-attachment, clarity, respect, interest, transformation. Okay? So all the voices in us are there to be heard. We deeply listen to the voices. It is our life. And if we have that attitude, it really expands what's possible and makes us less kind of stuck with technique that has to work. Instead of that, it's like music. Meditation is like music. We play the music. Sometimes we need to be, indeed, we need to be a little bit more determined. Like in music, we play the scales, sulamot. Okay, we have to do that a bit. That's okay. But actually, very quickly, we can start playing the musical instrument. And so I would say this sense of everything being raw material goes with trust. We allow things to be the way they are. We don't get into a kind of a trap of things should be different. Things should be other than what they are. I must struggle and fix myself. We don't need to get there. We let that go. We're not attached to it. Instead of that, it's raw material for our liberation. Whatever arises is good enough. So when there's difficulty, we can begin to find the new eyes, looking at things with new eyes. That's a real transforming moment for us. A small personal story. Last year, I was traveling in California, going from sangha to sangha, giving evenings, and driving on the freeways. In a sense that endless miles and miles of ugly factories and pollution and roads and millions of cars. And I sometimes found myself falling into a kind of negative state of mind. This is not the way things should be. There's something drastically wrong with human civilization. But I realized that that wasn't a way to go. And I kept practicing instantly changing the view. Instantly changing the view, just like, you know, you open Waze and you go down the wrong route, and Waze in one moment goes beep and then says, okay, you're off on the next, you're back on the road, you go this way. So I was doing it to myself in America. I remember very consciously go beep and love everybody and love everything and feel compassion to the whole universe and see all the people in their cars struggling, like, you know, in this world that is created from ignorance, and just feeling that my heart went to everybody, and it was like instant. And we can sort of, it's the seeing with new eyes, that we can look at our issues, for example, endless thinking, and look at it with new eyes. Endless thinking is just the way we are right now. There's nothing wrong with it. This is raw material. This is our consciousness. With its display, with its expression, with its creativity. That's all it is. So the final word, don't forget that we're here to learn things. We're not here, again, to be good practitioners. Of course we're going to practice. Of course that we'll do that. We can trust that we're going to practice here. It's going to happen. But we're really interested in what we learn. And what we learn is to peel off the old conditioned mind, the kalef, and that's Dharma. We learn Dharma. We learn another way of seeing. We learn who we really are underneath. And if we have that attitude for this weekend together, I'm here to learn. It takes away so much pressure that I should be quiet, or I shouldn't this, or I should be that, or my experiences should be or should not be. We're here to learn. We can be like small children.
Wow.
This is happening right now. So that's a few comments. Thank you.